אליו וישרה אשתך ויאמר הנה באוהל ויאמר שם שוב אליך כי את חיה והנה בן לשרה אשתך. שרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו, ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה אורך כנשים. ותצחק שרה בקרבה לאמור אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. ויאמר השם אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמור אף אמנם אלד ואני זקנתי. היבלה מהשם דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. המלאכים באים לבקר את אברהם אחר ברית המילה, מבשרים לו שבשנה הבאה שרה תלד, שרה שומעת ותצחק שרה בקרבה. לא נראה הגיוני, לא נראה שזה אפשרי. הקדוש ברוך הוא מבקש מאברהם לברר למה צחקה שרה. והקושי הגדול הוא ששבוע קודם עם אברהם אבינו קורה בדיוק אותו דבר בקטע השני. ואמר אלוקים אל אברהם שרה אשתך לא תקרא שמה שרי כי שרה שמה וירחתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן ובירחתיה והייתה לגויים מלכי עמים ממנה יהיו. מה התגובה של אברהם? כדי לעשות כך פסוק זין, ויפול אברהם על פניו ויצחק ואמר בליבו על בן 100 שנה יוולד ואם שרה בת 90 שנה תלד. שאלתנו הראשונה היא מדוע הקדוש ברוך הוא מקפיד על צחוקה של שרה ולא מקפיד על צחוקו של אברהם. גם אברהם אבינו צוחק, גם אברהם אבינו אומר לעצמו על בן 100 שנה יוולד. כותב רשי בקטע השלישי, אפול אברהם על פניו היצחק ימום כלוס וחדי לשון שמחה, ושל שרה לשון מחוך לגלוג זלזול. למדת שאברהם האמין ושמח, שרה לא האמינה ולגלגה. זהו שהקפיד הקדוש ברוך הוא על שרה ולא הקפיד על אברהם. זה ההבדל הגדול בין הצחוק של שרה לצחוק של אברהם. אברהם זה שמחה והתלהבות, הנה הבטחה אלוקית מתקיימת, אצל שרה לא האמינה ולגלגה. זה קושי הגדול בדברי רשי, למה הקדוש ברוך הוא מקפיד על צחוקה של שרה דרך אברהם? למה הוא אומר לאברהם תשאל את שרה למה היא צחקה? למה הקדוש ברוך הוא לא פונה באופן ישיר לשרה והוא אומר לה למה צחקת? חז"ל במדרש הגדול בעצם מסבירים אחרת מרש"י בקטע רביעי. אומר השם אל אברהם למה זה צחקה שרה? מפני מה מיכה כתוב בשרה ולא מיכה באברהם, שנאמר ויפול אברהם על פניו ויצחק. ללמדך ששניהם עשו דבר שלא כהוגן, אברהם ושרה, הפוך מרש"י. והיה אחד מהם גדול ואחד מהם קטן, אברהם הוא הגדול שרה. במדרגה אחרת אין ממחים אלא בקטן, והגדול מרגיש מאלה מהירים לקטן ובעצם מתכוונים גם לגדול. נו, אז גם כאן אותו דבר. אדם הקדוש ברוך הוא לא מהיר לשרה למה צחק, ואברהם יבין שהקדוש ברוך הוא בעצם מתכוון גם אליו. אז איך שלא נסביר, או כרשי או כדברי חז"ל, מדוע הקדוש ברוך הוא מקפיד על הצחוק של שרה לא באופן ישיר פונה אליה אלא דרך אברהם? אם אברהם בכלל לא חטא כי הוא שמח, אז ודאי צריך לדבר ישר עם שרה. אם אברהם ושרה שניהם נהגו שלא כהוגן, והכלל הוא שמהירים לקטן ואחר כך מזה מבין הגדול, אז גם כאן שהקדוש ברוך הוא יפנה לשרה ומזה יבין מי אברהם. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, אנחנו החל מהשבוע נכנסים לאב השני, ליצחק, שבאים לדבר על אבות ואימהות. כל ספר בראשית לעולם אי אפשר לדבר עליהם מתוך פרשה אחת, צריך לראות כמה שיותר דרך כל הפרשות, ואז אפשר לראות הבנה עומק ויתקיים דרך זה מעשה אבות סימן בבנים. זאת אומרת, אז אפשר למצוא את ההיבט הזה גם בנו, כי כמו שאנחנו תמיד חוזרים ואומרים, ה-DNA של האבות והאימהות נמצא אצלנו. אברהם הוא לא הסבא שלנו, שרה היא לא הסבתא שלנו, אברהם הוא אברהם אבינו, שרה היא שרה אמנו. מעבירים לנו את הגנים מדור לדור. אז כדי להבין מעט את חייו של יצחק, איך זה מתחבר אלינו, אז ניכנס, נראה דבר מעניין מאוד. כשמסתכלים על החיים של יצחק בתורה, קורה דבר שלא תמיד שמים לב אליו. אברהם לוקח אותו לעקדה, אליעזר לוקח אותו לחופה, הוא השטחן, רבקה לוקחת אותו לברכה שיברך את יעקב ולא יברך את עשיו. זה נראה כאילו הוא פסיבי, ומי שסביבו מסדר את העניינים שכל דבר יצא בזמן הנכון, אם זה אברהם, אם זה רבקה, אם זה אליעזר, אבל הוא עצמו די פסיבי. אבל זה לא כך, כי אנחנו מוצאים את יצחק אבינו פועל. איפה? פעמיים. פעם אחת בקטע החמישי, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא, מאה שערים, ויברכהו השם. יצחק זורע, ולא רק שהוא זוכה לפירות, אלא פי מאה ממה שהיה צריך לצאת. בפעם נוספת, בקטע החמישי נאמר, פסוק תדבר, וכל הבערות אשר חפרו עבדי אביו, בימי אברהם אביו, סיתמו פלישתים, וימלאו מפר, ומה עושה יעקב? מה עושה יצחק? פסוק י"ח, כתב הסודקה, וישב יצחק, ויחפור את בערות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, והסתמו פלישתים, אחרי מות אברהם, והקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אבי. זאת אומרת, הוא זורע ומוצא פי מאה, הוא חופר בערות שכבר אבא שלו חפר, ונותן להם את אותם שמות. מסביר לנו בעל הכתב והקבלה, מה עשה אברהם ומה עשה יצחק. דבר נפלא, נראה בפנים. ככה עשה אברהם בבערות אשר חפר, שקרא את שמם בשם השם. למה? לפי שהייתה מידתו של אברהם להשתדל בכל מאמצי כוחו להשיב רבים מאבון, ללמדם דעת את השם ולהורות להם שאין ממשות באלילים שהיו מוטעים לעבדם, זה לא האלוהים האמיתי, וכדי להמציא מציאות רוחנית למכחישי אל, אברהם אבינו כל הזמן חשב איך אפשר לקרב אנשים לבורא עולם. כולם מכירים, ביתה אשל, בנה, פתח, מסעדה, מלון, אכילה, שתייה, לינה, העיקר אל תשכחו, תברכו את הקדוש ברוך הוא, הוא נותן, לפני האוכל, אחרי האוכל. הנה גם כאן, המציא תחבולה נפלאה, להכניס על ידי כל המותים, אל תחת כנפי השכינה. איך? כל באר אשר קרא אותה בשם אשר יורה, על אמיתות, מציאות השם. לפי שהיו טועים לומר, שהנהגת העולם תלוי רק במערכת השמיים, וכל ההצלחות של האדם אינה אלא מהשפעת הכוכבים והמזלות, לכן חשבו אלו לאלוהים ועבדו אותם, כי המזל בא דרך הכוכבים, השמש, הירח. אז כדי לבטל מימדי העמותת, קרא שם הבאר, השם כל עולם, או אלוקי, השם אלוקי צבקות, וזה ירגיל בפי הבריאות הבאים לשאוב מים מבארו, באומרם ננחלה לשאוב מים מבאר כל עולם, ונתעוררו על דעתם לאט לאט על ההשגה האמיתית, על הקדוש ברוך הוא. ובא כתוב להודיע, דילק תשורה, כי יצחק אחז במעשה אברהם, אבין, התאמץ לחפור אותם בארות, ולהחזיר שמותם עליהם, כדי להחזיר עטרת אמונה אמיתית למקומה. עד כאן. זאת אומרת, יצחק ממשיך במישן, בשליחות של אבא שלו. חופר את אותם הבארות שאבא שלו כבר חפר, נותן להם את אותם שמות שאבא שלו נתן. השאלה השנייה שאותה אנחנו מבקשים לשאול היא, מדוע הפלישתים סתמו את הבארות שחפר אברהם? אברהם מאוד מפריע להם, נכון, הוא בא עם דבר חדש, יש אלוקים, יש אמונה, זה מפריע להם, ואנשים הולכים אחריו, יכול להיות שיום אחד הוא יהיה המלך של העולם, אז לכן גם כל המלכים פחדו ממנו. אז אני מבין שיגרשו את אברהם, שיחליפו את השם של הבאר. אבל למה סותמים באר? זה באר מים חיים, זה להתאבד, זה יגרום למוות גדול, לא יהיה לאנשים מה לשתות. אז מדוע הפלישתים סתמו את הבארות? במיוחד אחרי שאברהם אבינו נפטר, הוא כבר לא נמצא. תחליפו את השם של הבאר, את יצחק הרי כבר גירשו, הנה לפנינו, אז הכל טוב. למה הפלישתים היו צריכים לסתום את הבארות, שזה בעצם מקור החיים, כשקשה חיים במדבר? אלה הם השאלות. ודרך השאלות האלה ניכנס לפרשה ונראה אותה, נבין אותה עם ההפטרה, משהו באמת פלאי פלאי פלאי. אולי נוסיף עוד איזה משפט. ההפטרה של השבת, במה עוסקת ההפטרה של השבת? באישה השונמית, כן, גם לה ילדים, ואלישע עורך קבוע אצל הבית, מגיע ראש השנה והיא היום, ושואלים אותה, יש לך דבר אל המלך? הכוונה לקדוש ברוך הוא, את רוצה שנתפלל? היא אומרת לא, בתוך עמי אנוכי יושבת. ומה קורה? גחזי אומר לאלישע, אתה לא רואה שהבית מסודר מאוד, נקי תמיד, אין לה ילדים, הכל מסודר, כן? הברכה הכי גדולה זה שהבית מעובב, לא להתבלבל, מחר אפשר גם לסדר אותו, זה ברכה גדולה. ככה סבתא הייתה תמיד מברכת אותנו, תמיד יהיה בלגן. אז נולד לבן, הבן גדל, הבן חולה, לא מרגיש טוב, והוא מת בידיים שלה. היא הולכת לאלישע, אלישע שולח את גחזי להניח את המשענת על פני הנער, את המקל, הוא לא מצליח להחיות אותו עד שבא אלישע ומחיה אותו. למה ההפטרה הזאת נבחרה להיות ההפטרה של הפרשה? למה? כי אין לילדים, אחר כך יש לילדים. איך זה מתחבר לכל הפרשה? יש עוד הכרות. גם אמא של שמשון לא היה לילדים, הכרה לא ילד, נביא גם אותה. הנה בא המלאך, שם אפילו זה יותר מתאים, בא המלאך ואומר לה, היא נחרה ילדת בן, אותה מילים כמו אצלנו, אצל הגר ישמעאל, היא נחרה ילדת בן. נגיד גם פה, אדם המביאים דווקא את ההפטרה הזאת, האישה השונמית וגחזי. אז נראה פה דבר פילי פלאים, שיחבר את כל הפרשה עם ההפטרה ביחד, ואיך הדברים כמובן מתחברים אלינו ליום יום שלנו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע הקדוש ברוך הוא מקפיד על שחוקה של שרה דרך אברהם ולא פונה אליה באופן ישיר, אם רק היא נהגה שלא כהוגן? ואם אברהם ושרה נהגו שלא כהוגן, והם קודם פונים לקטן והגדול מבין שמתכוונים גם אליו, אז גם הקדוש ברוך הוא ידבר עם שרה ואברהם יבין שהכוונה היא גם אליו. מדוע הכל חייב לעבור דרך אברהם? שאלה נוספת, מה ראו הפלישתים אחרי מות אברהם לסתום את הבארות? מילא להחליף את השם, לגרש את יצחק, גירשו אותו, אז למה לסתום באר? באר זה באר מים חיים, זה מקור החיות. ולהתאבד, למה לעשות את זה? ושאלה שלישית ואחרונה, מה הקשר של כל ההפטרה עם האישה השונמית ואלישע שהחייה את בנה לפרשה שלנו? האם זה רק כי הכרה ולא ילדה וגם שרה? אפשר להביא הפטרות הרבה יותר מתאימות. שמשון, שם הילדה, וגם המלאך מגיע, פה מגיע מלאך, שם מגיע מלאך, שהרבה יותר דימוי בין ההפטרות. למה בחרו דווקא את ההפטרה הזאת? אז כדי לענות על השאלות האלה, אנחנו ניכנס לסוגיה מאוד מאוד מעניינת, והיא סוגיית השמחה והשחוק. מה הדפינישן, מה ההגדרה של שמחה? מה זה שמחה? שמחה עניינה שהאדם מרגיש שהוא מחובר למה שמעליו. שמחה עניינה שאדם נמצא פה, אבל הוא מרגיש שהוא בעצם קשור למשהו גבוה יותר, למשהו שהוא מעל מה שקורה פה. זה מה שקרה לכולנו כשיצאנו מבית עבדי. בורא עולם לקח אותנו, הפך אותנו לבני חורים, הרגשנו שמישהו נותן לנו יד ומרים אותנו. זה מה שקרה לנו בשעת קבלת התורה. פנים בפנים דיבר השם עמכם בחורב, הרגשנו שאנחנו במקום גבוה יותר. זה מה שקרה לנו שהולכים 40 שנה במדבר, שמלתך לא בלתה מעליך, רגלך לא בצקה, מן, צלב, בער, ענני כבוד. לא נורמלי, אי אפשר, לא חיים כך. במדבר מתים יד, נחש, הקרב, והנה חיים מיליונים. אז אלה הימים שעליהם נאמר בתורה, ושמחת בחגיך. למה ושמחת? כי השמחה עניינה שאנחנו מרגישים מחוברים למשהו גבוה יותר. נסביר את זה יותר. נאמר בגמרא בשבת בקטע השמיני, דרש רבי סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה למשמע, באו 60 ריבו שמלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. כיוון שחטו ישראל בעגל, ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה, פירקו, לקחו לנו את זה. שלוש שורות אחרונות כדי לעשות קו, אמר ריש לקיש, עתיד הקדוש ברכו להחזירם לנו, שנאמר ובדוי השם ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם. שמחה שמעולם, השמחה שכבר הייתה, תחזור בחזרה. השמחה שכבר הייתה על הראש, תחזור בחזרה. מה זאת אומרת השמחה שכבר הייתה על הראש? על הראש לא הייתה שמחה. מה היה על הראש? כתרים. מה זה שמחה שמעולם, שכבר הייתה מעולם על ראשה? פשוט מאוד. איפה מצאנו כתר בחזל? כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות וכתר שם טוב. ראיתם פעם יהודים שם טוב שיש לו כתר על הראש? מלך, כהן, כתר כהונה, כתר מלכות, כתר תורה. אין דבר כזה. מה זה כתר? כתר זה הגשר שמחבר את האדם למה שמעליו. הגובה של האדם הוא גובה X, כל מה שיש לו על הראש מחבר אותו למה שמעליו. כי זה מצד אחד נוגע לו בראש, מצד שני זה מעבר לראש. כתר, פירוש הדבר, רואים אדם, אבל רואים הוא בקלאסה, רואים שהוא בליג אחר, הוא בא ממקום אחר. רואים שהוא גבוה, הוא אחר, הוא פה, אבל הוא בא ממקום אחר. זה כתר. זה כתר תורה, זה כתר כהונה, זה כתר מלכות. איך כתוב על מלך? שהוא נהיה מלך, ונהפכת לאיש אחר. זוכה לרוח הקודש. כהן גדול זוכה לקרוא בהורים מתומים, גם לרוח הקודש. פירוש הדבר, האדם נהפך. הוא פתאום מחובר למשהו אחר. תמיד שיש ילדים קטנים, עושים להם אופשרן, חלקה. תמיד, תמיד תראו את זה, ילדים, נכדים, נינים. אחרי שעושים להם את זה, פתאום וואו, הוא נהיה גדול. אבל לא רק נהיה גדול בשביל התמונה, אלא רואים, לא יודע, אני תמיד רואה את זה ככה, הוא נראה תמיד ככה, זה סטייג' אחר. הוא רק בן 3, אבל רואים משהו אחר. אז זה רק מעין, בבוע, כתר פירוש הדבר, יש פה איזה משהו אחר לגמרי. זה שמחה. שמחה שאנחנו מרגישים מחוברים למשהו שהוא מעלינו. לכן, מעניין שהגמרא במסכת סוכה מדברת כמה דפנות צריך לסוכה, אומרת הגמרא שתי דפנות, ושלישית אפילו מה? טפח. טפח זה בדיוק 10 סנטימטר. באה הגמרא ואומרת, שיטה שלא רק 10 סנטימטר, אלא טפח שוחק. מה זה טפח שוחק? שארבעת האצבעות לא סגורות, אלא הן קצת פתוחות. אז זה פשוט נהיה במקום 10 סנטימטר, 13 או 14. זה קצת גדול יותר. שוחק תמיד. שמחה עניינה שזה מעבר לסנדר. מחוברים למשהו שהוא גבוה יותר. ולכן כותב הרמב״ם בקטע השביעי, השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. וכל המונה עצום בשמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ומטור לבד. כל הפורענות זה שאדם לא עובד את השם בשמחה, אז הוא לא עובד בשמחה. אבל העיקר הוא עובד. לא, לא. לעבוד בשמחה, פירוש הדבר שאדם יעשה מה שהוא רוצה בחיים. אבל שהוא ירגיש, אנחנו מחוברים למשהו גבוה יותר. זה מיד שם את האדם במקום אחר. בעבודתו, בהנהגותיו, בכל דבר. זה שמחה. ולכן, איפה נמצאת השמחה? איפה מוצאים שמחה? בלב. איך אומר הפסוק? ישמח לב מבקשי השם. ישמח ליבי גם אני. זה המשכן של השמחה, מהלב. כי השמחה באה מהלב. הלב חומד, הלב רוצה, הלב משתוקק, הלב שואף. זה השמחה. ושמחה שייכת לכולנו. זה דבר שקיים בכולנו. איך אומרים? מצווה גדולה להיות בשמחה, שמחה גדולה להיות במצווה. אותו דבר. אבל מעבר לשמחה יש עוד דבר. וזה שחוק. שחוק. מה זה שחוק? לאו. כן, שחוק. שחוק עניינו, בלשון תורה, הכוונה שרואים איך נסגר כל המעגל. כשנסגר כל המעגל, אז יש שחוק. פירוש הדבר, לא רק רואים את מה שעינינו רואות, גם רואים כבר את כמה צעדים קדימה. לנו אין את הכוח הזה. אנחנו רואים מה שלפנינו. הדלת פתוחה, רואים עוד קצת. זה הכל. מי כן רואה ויכול לשחוק? רק הקדוש ברוך הוא. למשל, אמה נושא עץ גבוה 50 אמה. אתם מתארים לכם מה קורה שם? נורא והיום, פחד חדים, יקחו את מרדכי, המנהיג הגדול, יתלו אותו על העץ. איזה כוח יש, האגרות יצאו. מפחיד את כולם. מי צוחק? הקדוש ברוך הוא. כי הוא יודע שהעץ הזה, עוד כמה ימים, אמה נהיה עליו. כשאנחנו קוראים את המגילה, ואנחנו רואים עץ גבוה 50, גם אנחנו צוחקים. כי אנחנו יודעים כבר מה יהיה אחר כך. כי זוכרים את זה משנה שעברה. שחוק פירוש הדבר, כשאנחנו מבינים ורואים את האחר כך, את המחר. הקדוש ברוך הוא רואה את כל המעגל. ולכן, איך נאמר בתהילים בקטע התשיעי? למה רגשו גויים ולאומים יגעו ריק, התעצנו מלכי ארץ ורוזנים נוזלו יחד על השם, על משיחו, מחליקים כזה הצבעה ב-UN, הצבעה אחרת על כל עם ישראל, קואליציה כזאת, הם פחד חדים. ננתקה את מוסרותינו, נשליך ממנו אבותינו, נפעל, נפגע בהם. זה מפחיד. אבל יושב בשמיים ישחק כדי לעשות קו. השם ילג למה. הקדוש ברוך הוא צוחק. הוא יודע בדיוק מה יהיה מחר. הוא יכול לצחוק. מעניין. מה עושה הקדוש ברוך הוא כל היום? חשבתם פעם? מה הסדר יום שלו? מה הוא עושה כל היום? אומרת הגמרא בעבודה זרה בקטע העשירי. רב יהודה אמר, רב 12 שעות כל היום. 3 שעות ראשונות הקדוש ברוך הוא יושב עוסק בתורה. שניות יושב ודן את כל העולם כולו. כיוון שרואה שנתחייב העולם כליה, עומד בכיסא דין, יושב על כיסא רחמים. שלישיות יושב וזן את כל העולם כולו, מקרני רעמים ועד ביצי כנים. לפרנס, זן את העולם. חן בחסד ברחמים. מה שנוגע לנו כדי לעשות קו רביעיות, יושב ומשחק עם לוויתן. מה זה משחק עם לוויתן? מסביר המהר"ל. לוויתן זה מלשון ליווי. הקדוש ברוך הוא משחק, הוא צוחק, כי הוא מתלווה לעולם. הוא יודע מה יהיה מחר, הוא יודע מה יהיה אחר כך, אז הוא יכול כבר מה? לצחוק. כי הוא רואה את כל התמונה כולה. אז הוא שוחק. זה ההבדל בין שמחה לצחוק. אנחנו גם כולנו נצחק. מתי? בגאולה עתידה במהרה. אומרים את זה כל פעם. אז ימלא שחוק פינו. ולשוננו רינה. מתי? שברו הגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. אנחנו חשבנו כך וכך וכך, איך הקדוש ברוך הוא הפך, לנו, הפך את הכל. זה לא יאומן. ואז הם יגידו, יודו לנו בפה מלא, אז נוכל לצחוק. אבל בינתיים, יש לנו שמחה. מעניין, יש אור החיים קדוש, בתחילת בראשית, שכותב על ויחול לשמיים וארץ וכל צבאם, בשבת אנחנו שרים מנוחה ושמחה אור ליהודים. למה בשבת שרים מנוחה? איזה שמחה יש בשבת? כי אף על פי שהקדוש ברוך הוא לקח לנו את מה? את הכתרים. בכל זאת, בשבת אנחנו זוכים בהם באופן מסוים. אז אם זוכים, כי בשבת אפשר לראות את מה? את כל השבוע. אפשר לראות את כל התמונה. יש מבט אחר בשבת. אז יש מבט אחר, יש שמחה שמובילה לשחוק. לענייננו, שמחה, חיבור שלנו למה שמעלינו, לקדוש ברוך הוא, בצורה הנכונה. חיים פה, אבל חיים בסטנדרט אחר, לגמרי עם החיבור הזה, זה ניכר, זה הכתר תורה, כתר מלכות, כתר כהונה, כתר שם טוב, זה שייך לכל אחד ואחד מאיתנו. שחוק, לראות באמת, ולראות איך הכל זה כבדיחה, כצחוק, זה רק אפשר לעתיד לבוא, אז ימלא שחוק פינו. מי שרואה היום ושוחק, זה הקדוש ברוך הוא. בכל זאת, יש אחד פה בעולם שיכול לצחוק. וזה מי? יצחק. לא כי קוראים לו רק יצחק. אלא, בשעה שיצחק היה על המזבח, עקוד על המזבח, מלאכי השרת בכו, כמו שחז"ל מלמדים אותנו, ירדו דמעות, שאחר כך גרמו לו להיות מה? עיוור. נכון? מה כתוב כאן? חשבתם על זה פעם? מכירים את החז"ל הזה כבר מי הגן? מי החיידר? מה הכוונה? מה שכתוב כאן כך. דבר ראשון, שיצחק שכב על המזבח, הוא שכב עם עיניים פתוחות. כי אם הוא היה שוכב עם עיניים סגורות, אז הדמעות של מלאכי השרת לא היו פוגעים בו. זה א', וכשהוא שכב עם עיניים פתוחות, זאת אומרת, הוא עשה את הכל מתוך צלילות דעת, הוא לא ככה סגר את העיניים והתנתק ומה שיהיה יהיה, הכל מתוך צלילות דעת, העיניים היו פתוחות, אז הכל למעלה גם היה פתוח. אז הוא היחיד שראה עד הסוף למעלה, כי הרי הדמעות מלמעלה ירדו אליו לעיניים. זאת אומרת, הוא היחיד שנמצא פה, והוא כבר ראה את מה שיהיה מתי מחר לעתיד לו. זה הכוונה בדברי חזק. לכן יצחק, אומר האריז"ל, אמרנו הרבה פעמים, זה שני מילים, קץ חי. הוא הגיע לקץ והתחיל חיים חדשים, כי הוא כבר חי פה ומחבר את מה שקורה שם. ויותר מזה, גם את זה הזכרנו בהקשר אחר, אבל פה זה נכנס נפלא, לעתיד לבוא. באים, בא הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו ואומר לו, אברהם, תראה את הילדים שלך, חטאו בעליך. נו, מה עושים איתם? מה אתה אומר, אברהם? שימותו על קדושת שמך. הקדוש ברוך הוא מאוחזר מהתשובה. הולך ליעקב אותו דבר, מה אומר יעקב? ימותו על קדושת שמך. הולך ליצחק, מה אומר יצחק? מה אמרת הקדוש ברוך הוא? חטאו בניך, זה הילדים שלי, זה גם הילדים שלך. ואז יש חשבון בגמרא, אדם חי 70 שנה, ימותנו 70 שנה, עד גיל 20 בורא עולם לא מעניש, אז נשאר 50 שנה, חצי מזה אדם ישן, נשאר 25 שנה, חצי מזה אדם עובד ואוכל, נשאר 12.5 שנה, אז חצי עליך, חצי עליי, הקדוש ברוך הוא שמח מהתשובה, ונותן לנו את הגאולה, גואל אותנו. זאת אומרת, מי מעביר אותנו מהיום למחר? מי גורם לנו להיגאל? מי? לא אברהם ולא יעקב, אלא יצחק. כי הוא נמצא פה ונמצא שם. הגיע לקץ וחי. זה יצחק. מעניין שזה גם ארץ ישראל. בדיוק אותו דבר. ארץ ישראל זה המקום היחיד בעולם שאפשר להרגיש, אנחנו כבני אדם, שזה לא מקום רגיל. זה מקום שמחובר למשהו גבוה יותר. משהו גבוה יותר. איזה ארץ זאת? מה היא מוציאה ב-70 שנה? מה היא מצמיחה? איפה מישהו מאומות העולם מאמין שדבר כזה יכול לקרות? רואים? כשאנחנו שם, הארץ נפתחת אלינו. כשאנחנו לא שמה, אין כלום, אף אחד לא. יעברו בה מיליונים או עמים שונים, שום דבר לא יהיה. ולכן, לא במקרה, השמות של ארץ ישראל, מה הם השמות? ישראל, ארץ ישראל, ארץ הצבי, ארץ החיים, וארץ הקדושה. וזה יוצר את המילה יצחק. ארץ ישראל, ארץ הצבי, ארץ החיים, וארץ הקדושה. כי בדיוק איך שיצחק חי, חי פה ומחובר לשם. בדיוק, בדיוק אותו דבר, זה ארץ ישראל. והיום לא רק אנחנו, אלא גם אומות העולם כבר רואים. גם הם מבינים בצורה ברורה, זה לא מקום רגיל. זה לא מקום נורמלי. זה יצחק. ולכן, יצחק מבין בדיוק מה זאת ארץ ישראל ומה הוא עושה. הפעולה הראשונה שהוא עושה, והעזרה יצחק בשנה ההיא בארץ היא. כותב רש"י בקטע ה-12. בשנה היא אף על פי שאינה כתקנה, שהייתה שנת רעבון. בארץ היא, בשנה היא שניהם. למה לומר הארץ קשה, שנה קשה? שום דבר. הכל יבש. אין גשם. הארץ כבר יבשה לגמרי. והוא זורע. מה אתה זורע? זה בל תשחית. מה יצא מזה? תאכל, תעשה מזה קמח, תעשה מזה לחם, יהיה לך לפחות לחם בשבוע. לא, הוא זורע. והוא מוצא 100 פעמים יותר. ולמה? כי זה המיוחד אצל יצחק. הוא פה, אבל הוא מחובר למשהו גבוה יותר. אז הוא לא רואה את הדברים רק מעל פני השטח. הוא לא נבהל ממה שהוא רואה. הוא מבין שיש הרבה 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 מעבר לזה. זה יצחק. ויצחק הזה, יצחק אבינו הגדול, עושה עוד דבר. הוא חופר את הבארות שחפר אברהם אביו, והפלישתים סתמו. מה המיוחד בזה? שואל הרמב"ן, וכי ראוי הוא שיצחק אבינו יחפור בארות? מה הוא חופר בארות? זה במילים אחרות, מה הוא מנקה את הכביש מזבל? זה מתאים ליצחק? זה מתאים לעבדים שלו. היחפור בעצמו. כותב הרמב״ם, הרמב״ן, ולא ראיתי הבנה בפשט הפסוקים. ועל פי הדרש הוא כותב, היה באר עמק, עסק, סתנה, רחובות, בית ראשון, בית שני, בית שלישי, על פי הסוד, יש בזה רמזים. פשט, אומר הרמב״ן, וכי ראוי לכזה צדיק, לחפור בארות, והרי לא חופרים בארות בשעה, זה ימים ושבועות ואולי חודשים. אז מה עושה פה יצחק? חופר פה פתאום בארות של אבא שלו, שהפלישתים סתמו, אלא פילי פלאים. נאמר בתהילים, בקטע ה-13, אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, במושב ליצים לא ישב. אומרת הגמרא בעבודה זרה בקטע 14, אברהם אבינו שלא הלך בעצת אנשי דור הפלגה, שרשעים היו, שנאמר הבא, נבנה לנו עיר, ובדרך חטאים לא עמד, שלא עמד בעמידת סדום, שחטאים היו, שנאמר מנשי סדום רעים וחטאים להשם. מה שנוגע לנו, במושב ליצים לא ישב, שלא ישב במושב אנשי פלישתים, מפני שליצנים היו. הפלישתים, כל האסנס, כל המהות שלהם, זה צחוק, זה ליצנות, זה כלום, אין שום דבר רציני, כלום. וזה הדבר הכי גרוע. איך אומרים חז"ל? ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות. אדם יכול לשמוע, להתחזק, פתאום איזה ג'וק אחד ככה מוחק את הכל. כי ליצנות בעצם יוצרת ריקנות. זה ריק, אין כלום, שום דבר. וכמו שיש מושג של גדולי הדור, יש גם מושג של לצני הדור. רש"י כותב בקטע ה-15, אברהם הוליד את יצחק, לפי שהיו לצני הדור אומרים, מאבימלך נתעברה שרה. שהרי כמה שנים שעתה עם אברהם, ולא נתעברה ממנו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, והידעו הכל, אברהם הוליד את יצחק. וזהו שכתב כאן יצחק בן אברהם היה, שרעדות יש לאברהם שהוליד את יצחק. עד כדי כך, אז ברוך הוא יצר את פניו, כי לצני הדור זה לא סתם עומדים מספרים בדיחות, יש איזה שואו, אלא הם עוקרים כל דבר רציני. ויש להם כוח חריזמטי אדיר, גדול מאוד. אתם רוצים לדעת עד כמה הכוח שלהם גדול? של ליצני הדור? לא תאמינו. ביום יגמל את יצחק, מה עושה אברהם? משתה. משתה גדול? האם שם כולם למשתה? נו, תארו לכם איך המשתה נראה, באוהל הגדול של אברהם, הוא בנה אולי עוד כמה אוהלים, ומשתה, מי משתתף במשתה? מהמשפחה של יצחק, של אברהם. יצחק הוא גדל עכשיו, הוא עוד ילד, אבל אברהם, שרה, מי מקבל את האורחים שמגיעים? אברהם, שרה וישמעאל. ישמעאל הוא כבר צריך להיות בן 15. הוא כבר מקבל את האורחים. תארו לכם, כולם עומדים, לבושים יפה, מקבלים את האורחים שמגיעים. ויצחק וישמעאל, לכל אורח שמגיע, הוא אומר לו, תשמע, בוא תאכל טוב, אבל עזוב,
זה לא אח שלי. הוא לא אח שלי. מאבי מלך נתעברה. הוא לא מאברהם. זאת אומרת, ישמעאל בבית של אברהם צוחק על אבא שלו. אל תעז, זה לא יכול להיות. תאכל טוב, למה לא אוכלים בחינם? תאכל. אבל תדע לך, הוא לא אח שלי. הנה, כותב ספורנו, בקטע 25. מצחק, מלעיג על המשתה שנעשה בבית אברהם, ואומרו, שנתעברה מאבי מלך. והטעם שלא קרה זה בעת לידת יצחק. למה הוא לא אמר את זה בלידה? למה רק עכשיו? כי ישמעאל שמע כזאת כך, שמע כזאת אחר כך ממי? מלצני הדור. זאת אומרת, הם הצליחו אפילו לשכנע את ישמעאל בתוך הבית של אברהם הם הגיעים. זה כוח אדיר, זה לא איזה ליצנות, מישהו קופץ ליצן, אומר משהו, אלא זה, זה שיטה. אין כלום, אין אתמול, אין מחר, יש עכשיו, הרגע. אין שום דבר אחר, לא מחובר לכלום. אלה ליצני הדור. עכשיו עומד מולם אברהם ומציע אלטרנטיבה. בא אברהם אבינו ואומר, יש קדוש ברוך הוא. אברהם אבינו בא להביא לעולם רצינות. כל רצינות מבטלת ליצנות. כל רצינות מבטלת, זה מסכן אותה. אז מה עושים? מה עושים? סותמים את הבארות של אברהם לגמרי. למה לסתום? נחליף את השם. נחליף את השם, מים זה חשוב, בלי מים לא חיים. הסכנה שישאר משהו מאברהם היא הרבה יותר גדולה מסתימת הבארות. כי בסתימת הבארות לא יהיו הרבה בארות, נשתה פחות מים, יהיה יותר קשה, עד שנמצא עוד באר לא יהיה פשוט, אבל נחיה איכשהו. אם משהו יישאר מאברהם בעולם, וזה יכול לחזור עוד הפעם, זהו. לא יישאר מאיתנו כלום, אומרים ליצני הדור הפלישתים. לכן, עדיף לסתום את הבארות, שלא יישאר זכר, מאשר לשתות מים ורק להחליף את השם. מול כזה כוח, לא פשוט. אי אפשר לעמוד מול כזה כוח. היחיד שיכול לעמוד מול ליצנות של פלישתים, זה רק יצחק. רק יצחק. כי יצחק, הוא יודע מה יהיה מחר. יצחק לא נותן לליצנות לשבור אותו. תראו לכם אדם מדבר ברצינות על דברים, ויש environment, אווירה של ליצנות טוטלית. אז הוא בעצם מתוסכל, הוא מדבר לקיר, כלום לא מחזיק מעמד שנייה. אצל יצחק זה לא קיים. כי יצחק, הוא רואה את האחר כך. הוא לא רואה לרגע את העכשיו. והוא מצליח בעקביות לעמוד מול הפלישתים. הוא חופר את אותם הבארות של אבא שלו, נותן להם את אותם שמות, וכאן כבר לא כתוב שהפלישתים מה? סתמו את זה. מול יצחק הם לא יכולים, מול אברהם הם יכולים, מול יצחק הם לא יכולים, לא יכולים. איך? כותב רב צדוק הכהן בקטע ה-18, שורש כל דבר טוב הוא האמונה שבו פתחה התורה. לכן כתוב אנוכי שלא בלשון ציווי. שתי שורות אחרי זה, שורש כל דבר הוא הליצנות, שהוא ההפך האמונה, שהוא מתנוצץ מכל דבר. אין כלום, אין אתמול, אין מחר, יש רק עכשיו. מי שיכול לעמוד מול כזה כוח זה יצחק. ולכן כמה נפלא כששרה אומרת צחוק עשה לי אלוקים בקטע ה-19 פסוק ו', ותומר שרה צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי. אומר הרמב"ן, מה זה צחוק עשה לי אלוקים בקטע ה-20? לא שכולם יגידו זה מצחיק, איך היא ילדה ילד בכזה גיל מבוגר. לא, לא, הוא מה שאמרה שרה צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי, כעניין אז ימלא צחוק פינו ולשונן הרינה. צחוק עשה לי אלוקים הקדוש ברוך הוא, לא רק נתן לי בן, הוא נתן לי דבר שיהיה המתנה העיקרה ביותר לזרעו של הבן. שתמיד כשיהיה קשה, כשתמיד כשיהיה לא ברור, שתמיד שיראה זהו, אין סיכוי, לזכור אנחנו מחוברים ליצחק. יצחק כבר ראה כמה צעדים קדימה. יצחק הלך עם האמונה. יצחק הגיע לאז עם הלס חוק פינו. גם אנחנו נגיע. ואז נבין את הכל. גם אנחנו נגיע, ואז נראה איך הכל מתחבר. זה הברכה ששרה בברית עודתה לקדוש ברוך הוא. התומר שרה, הימול אברהם את יצחק במת שמונת ימים, כאשר ציווה אותו אלוקים. ואברהם במאה השנה, ויוולד לו את יצחק בנו. ואז מה קורה בברית? התומר שרה, צחוק עשה לי אלוקים. כל השומע יצחק לי. התומר, ממילא לאברהם, איני כבנים שרה, כי ילדתי בן לזכונם. פירוש הדבר, כן, פה רואים את הסוד הגדול הזה, שלא להיבהל, גם אם זה השנה ההיא, גם זה הארץ ההיא, יבש, אין כלום. ביצות, מלריה. מי יבוא לכזה מקום? והופכים את הכל, למה? לזהב הארץ ההיא טוב, ארץ ישראל. איך שהיא נראית. זה, שרה אומרת. אם כך, נלך צעד קדימה. פילי פלאים. הכוח הזה, כוח הליצנות, שמבטל כל דבר שנמצא אצל הפלישתים, עבר למי? לישמעאל. עבר לישמעאל. כמו שראינו בספון. ומישמעאל, הכוח הזה ממשיך הלאה. לזרו של ישמעאל. עד היום. תראו דבר מעניין. נאמר בקטע ה-16. מצרים זה שם של אומה וגם שם של בן אדם. ילד, תראו כמה ילדים ואיך קוראים להם. לודים, ענמים, להבים, נפתוחים, פטרוסים, כסלוחים. שישה ילדים, מהם שישה אומות. אלה האומות. אשר יצאו משם פלישתים. משם יצאו פלישתים. וגם את כפתורים. עוד אחד, ילד שבי. מה זה יצאו משם פלישתים? ממי? כותב רש"י, ופטרוסים וכסלוחים בקטע ה-17, שיצאו משם פלישתים, משניהם יצאו. שהיו פטרוסים וכסלוחים מחליפים משכם לשוטם אלו לאלו, יצאו מהם פלישתים. זאת אומרת, פלישתים לא יודעים אפילו מי האבא. הכל מעורבב. אומר לנו רבינו סעדיה גאון, גאונים, למעלה בקטע 22. פטרוסים זה עם אחד, כסלוחים זה עוד עם, מה שנוגע לנו פלישתים, מה כותב רבינו סעדיה גאון? פלסטינים. זאת אומרת שהליצנות הפלישתית עברה לישמעאל ולזרעו עד הגאולה העתידה. צחוק. ושרה גם את זה ראתה. ולכן שרה אומרת בקטע 21, צחוק עשה לי אלוקים, וכי הקדוש ברוך הוא בורא את הצחוק, ולא הצחוק מגונה, אלא אמרה שרה, כל זמן שלא נתעברתי הייתי רואה ישמעאל מצחק בעבודה זרה והיה לי בי דואב. כיוון שנולדתי בן, זה שמח לבי, מפני שהוא עתיד לבטל צחוקו. עתיד לבטל צחוקו. מה זאת אומרת עתיד לבטל צחוקו? שנבין, הזכרתי זה פעם בהקשר אחר. לפני 17 שנה היה פיגוע טרור נורא בירושלים. פינת הרחובות יפו קין ג'ורג' נהרגו 15 בני אדם, הורים, ושלושה ילדים בין ההרוגים. שתי בנות, אחת בת 8, אחת בת 10, נפצעו, השפזו אותם מעבר לכביש בבית חולים ביקור חולים. הילדה בת 10 ביקשה רשות. אחרי כמה ימים שיקחו אותה הביתה לכמה שעות לשבת שבעה עם שני האחים שלה, שלא היו במסעדה. הרופאים מחליטים שאפשר לעשות את זה. זה סיפר לי הרב לאו, שקדוש ברוך הוא האריך ימיו ושנותיו, רבי ישראל מאיר לאו, שהיה הרב הראשי לארץ ישראל באותה תקופה. והיא בהגיעה הביתה, כמובן לקחו אותה מבית חולים, החזירו אותה עם כל מה שצריך, בדיוק מגיע אז הרב לאו שליטה לנחם אבלים. הוא לא בא לנחם אבלים, כי זה היה נורא והיום, וכל עם ישראל באמת הזדעזע מהדבר הנורא שקרה. הוא חיתן את ההורים, שהוא היה רב ראשי בנתניה. הוא מכיר את הילדים עם השמות שלהם. הוא מתיישב, אומרת לו, הילדה בת 10, הרב, מאוד מעניין שבאת בדיוק עכשיו. היא אומרת, לפני שהיא עזבה את בית חולים, העבירו אותה דרך אחותה. חיה לי, ילדה בת 8. והיא אומרת לה, שאם הרב הראשי יבוא לעשות ניחום אבלים, תגידו לו שיש עוד מצווה, ביקור חולים, שיבוא לבקר אותי. הוא אומר לי, נשארתי תקוע על הכיסא. ילדה בת 8,
זה מה שהיא רוצה. למחרת הוא בא לבקר אותה. נכנס לחדר עם מלאת תחבושות, היא בוכה, והתחבושות סובקות את הדמעות, זה אפילו לא מגיע ללחי. והוא מספר לה על ילד בערך באותו גיל, שאין לו לא אמא ולא אבא, לא סבתא ולא סבא, כמעט לא אף אחד מהמשפחה, והיא מבינה שהכוונה היא למה שקרה לו בשואה, והם מדברים והוא הולך. אחרי כמה חודשים אחד האחים מתחתן, אז הוא מתקשר, הוא ביקש שהוא יערוך לו חופה וקידושים, הוא חיתן את אמא ואבא, שיחתן גם אותו, הוא אמר בשמחה, לא רק אני אחתן, הם גם יהיה כל החתונה. אבל בהזמנות מה יכתבו? מי מזמין לחתונה? אין אמא ואין אבא. אז עם ישראל מגיע לחתונה. בדרך לחופה הוא רואה את חיילה, שחררו אותה כבר מבית חולים, הוא אומר לה, בואי, תלכי איתי ביחד, תעמדי לידי בחופה. היא עומדת לידו בחופה, וכשהקלה מסתובבת סביב אח שלה, כמנהג ישראל, בשעת החופה, הוא מתכופף אליה ואומר לה, תדעי לך שאבא ואמא כולם פה עכשיו. תדברי איתם, מה שתגידי הם שומעים. הם שומעים, את לא רואה אותם אבל הם פה. ואז היא אומרת, אמא, אבא, אנחנו מאוד מתגעגעים. הבית ריק, קשה מאוד. אבל אמא, תגידי להשם, אנחנו נמשיך להתפלל ונצחק אחרונים. הוא אומר לי, אני כבר חיתנתי אלפים בחיים שלי. אבל בפעם הזאת אני לא יודע מה בדיוק החתן והקלה שתו. יין עם דמעות או דמעות עם יין. כשהוא אמר לי את זה, אמרתי לו, כבוד הרב, הרי בברית אצל שרה כבר אמרה שרה, ריבונו של עולם, כל השומע יצחק לי, עד עכשיו פחדתי מהצחוק של ישמעאל. עכשיו שנולד יצחק, ואתה אמרת לקרוא לו בשם יצחק, אני יודעת שהילדים שלו יעצרו את הצחוק של ישמעאל. תשאלו כל מי שניצל מפיגוע של מתאבד, מה הוא עשה רגע לפני שהוא מתפוצץ, או היא התפוצצה? מה? הוא צחק. היא ראתה אותו צוחק לפני שהוא התפוצץ. אמא, תגידי להשם, אנחנו נמשיך להתפלל ונצחק אחרונים. מיליון ישמעאלים לא עומדים מול חיה לאחת כזאת. זה הכוח שלנו. זה יצחק. יצחק הוא לא פסיבי. יצחק הוא נותן לנו את הכוח להבין מה זה ארץ ישראל, ארץ הצבי, ארץ החיים, ארץ הקדושה. שהוא רואה גם את המחר. הוא מביא אותנו הכי קרוב לאז ימלא שחוק פינו לשמיינו רינה. זה יצחק. ודווקא כאן, בהפטרה הזאת, רואים את זה עוד פעם. מה קורה בהפטרה שלנו? בהפטרה שלנו, האישה השונמית אין לה ילדים, אלישע האורח קבוע בבית, יש לה חדר, שולחן, מנורה, כיסא, הוא שואל אותה, מה אפשר לעזור לך? היא אומרת, אני בסדר, בתוך עמי אנוכי יושבת. אומר לו, גחזי, אין לה ילדים. ואז הוא מתפלל ונולד הילד. קודם היה את הנס עם הסוך השמן, שלא היה, ו... היא באה אליו ואומרת לו, מה עשית לי? מה עשית לי? כבר היה יותר טוב קודם בלי? והוא לא ידע מזה. הוא שולח את גחזי עם המתה. שים אותו על הפנים של הילד ומתעורר. למה זה לא הצליח? והיא אומרת לאלישע, אני לא הולכת הביתה. אתה תבוא איתי. אני לא רוצה אף אחד, רק אתה תבוא. אתה תבוא, תחיה אותו. והוא הולך, הם הלכו יותר לאט. בינתיים גחזי חוזר ואומר, לא הצלחתי. למה הוא לא הצליח? אומרים חזל בקטע 26. הלכה אל הר הכרמל ונפלה לפני אלישע, על פניה. אמרה, לא, הלוואי, נשאר כלי ריקם, אלא שנתמלה ונשפח. מה הועלת? אמר הנביא, כל דבר הקדוש ברוך הוא מגיד לי, וזה לא יגיד לי. מיד לקח המשנת, נתן לגחזי, אמר לו, אל תדבר בפיך. כל דבר מאומה, רע או טוב, עד שתלך, תיתן את המשנת על פי הנער. וגחזי, היה הדבר כשחוק בעיניו. כל אדם שהיה פוגע בו היה מדבר עמו ואומר לו, אתה אמין שהמתה הזה מחיה את המתים? שלח אותי הבעל הבית שלי, שלח אותי הרבי שלי, שלח אותי אלישע הנביא עם המקד שלו, הוא אומר לי, לך תשים אותו על הילד, הוא יחיה. הרי זה בדיחה, ממש בדיחה, צחוק. ולכן לפיכך לא עלתה בידו, עד שהלך הוא בעצמו תנפי בפי והחייה אותו. פירוש הדבר, ברגע שיש את
הצחוק הזה, את הזלזול הזה, שום דבר לא יוצא. כשאין אותו, הכל מתהפך. אז מגיעים לאז עם הלשחוק פין. אז מבינים את הכל. הכל. זה ההפטרה. ההפטרה לא רק להגיד שלא היה לילדים ונולד הילד, אלא להסביר לנו מה הכוח שיצחק נוטע בנו. מה הכוח שיצחק נוטע בנו. לדעת איך לחיות באיזון נכון. לדעת איך להיות, להרגיש מחוברים למה שמעלינו. עד כמה לרומם את השמחה שיש בנו, שהיא תביא אותנו לשחוק של אז ימלא שחוק פינו. לכן כמה נפלא אומרת הגמרא בעירובין, בקטע 27, שלושה דברים אדם ניכר, בכוסו, בכיסו ובכעסו. איך הוא אוכל, איך הוא, בצורה שבה הוא אוכל, בנחת או לא, בכיסו, מה הוא עושה עם המונו, ובכעסו, שהוא כועס, איזה סוג של כעס. ויש אומרים, אומרת הגמרא, אף בשחוקו. עם השחוק, שחוק של הוללות, השחוק הוא שחוק שבא מתוך שמחה, או שחוק שבא מתוך כלום. ולכן בכל ברית, מה אנחנו אומרים בקטע 28? זכר לעולם בריתו. דבר ציווה ללב דור, שקראת את אברהם ושבועתו לישחק. לא ליצחק, לישחק. שבועתו לישחק, שאנחנו ליצחק אחרונים, עם ישראל. זה הכוח הגדול שלנו. זה המהות של יצחק. כאן בדיוק הייתה הטעות של אברהם אבינו. שהקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו, מה הוא אומר לו בקטע השני? הוא אומר אלוקים אל אברהם, שרה אשתך לא תקרא שמה שרי, כי שרה שמה ובירכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן ובירכתי הביתה לגויים עליכם ממנה יהיו. מה הוא אמר לו? א', יותר לא יקראו לשרי שרה, לך לא יקראו, כבר החליף את השם שם, והם הולכים אל אברהם. א', לא יקראו לשרה אל השרה, ב', יהיה לבן. מה אברהם אמר לשרה? שהקדוש ברוך הוא אמר לי שבשנה הבאה יהיה לך בן. היא אומרת, יפה, אני כבר שומעת את זה 52 שנה. אבל אם הוא היה אומר לה, הקדוש ברוך הוא גם אמר לי שמי עכשיו יש לך שם אחר, מהות אחרת, היא לא הייתה צוחקת. אז מי השם בחלק מהשחוק של שרה? אברהם. שהוא לא אמר לה את כל דברי הקדוש ברוך הוא. לכן כשמוכיחים את שרה, זה חייב לעבור דרך מי? דרך אברהם. כי גם הוא שותף באותו שחוק של שרה. אבל שרה, על המקום, הבינה שהיא טעתה. איך אומר השפת אמת? אומר אברהם לשרה, למה צחקת? מה היא אומרת? לא צחקתי. אומר אברהם, לא כי צחק, לפנינו. הרי כן צחקה. מיד היא עשתה תשובה. טעיתי. כשאדם עושה מיד תשובה, הוא יכול להגיד רגע אחרי זה, לא צחקתי. למה? כי זה עוקר את החטא לגמרי. זה לא היה, זה לא שזה נמצא באיזשהו מקום מאחורה, זה איננו. פעם הבאה זה משהו חדש, זה לא אותו דבר פעמיים. לכן, כשנולד יצחק, והיא הבינה שכך גם יקראו לבן הזה, כי גם את זה אמר הקדוש ברוך הוא, שיקראו לו יצחק, אז הבינה שרה, מרגע זה כבר אין לי מה לדאוג. צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי. מי כמו הדור שלנו רואה את זה? יחומות העולם לאט לאט מבינים, יאמרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה. כשנראה באמת הדברים באופן הזה ובצורה הזאת, זה באמת יצחק, מבינים גם מה שאמרנו, עוד יזכור לנו אהבת איתנו, בבן הנעקד ישבית מדנינו. בבן הנעקד ישבית מדנינו. זה הכוח של יצחק שעובר אלינו מדור לדור. ניקח את ההבנה הזאת, ההסתכלות הזאת, את הבנה שרק שמחה שמחברת אותנו למה שמלאנו תביא אותנו לשחוק האמיתי, ונזכה בסייעתא דשמיא באמת עוד בזו השנה, אז ימלא שחוק פינו ושוננו רינה, אז ימרו בגויים יגדיל השם לעשות עם אלה.